מעשה מעבדת בת מלך, סוג של סיפור לחזות דעת שם? תודה. סוג של סיפור לחודש אלול, שעוסק בענייני התשובה והחיפוש, והתקדמנו בתוך כל המעשייה הזאת, והגענו לפסקה שבה השני למלכות, אני מזכיר לכולם שרבי נחמן בעצם עושה כאן איזו הפרדה ספרותית בינינו לבין היצר הטוב שלנו, לבין הנשמה שלנו. הנשמה הלכה לאיבוד, הנשמה הלכה לה לאיבוד, הבת מלך שבויה, נאבדה, והמלך, מלכו של עולם, בצער על הדבר הזה, והאדם יוצא לחפש, השני למלכות, יוצא לחפש את הבת מלך. יש לו משרת, המשרת זה היצר הטוב שלו, והוא יוצא לדרך, וכמובן שיוצאים לדרך, הכל מתחיל להסתבך. כי הסיפור הזה סופר בדרך. בדרך סיפרתי מעשה. אומר רבי נחמן שכל מי שהיה שומע, היה לו עירור תשובה. מעשה שקורה בדרך. בדרך טבעם של דברים שהם מסתבכים, שהם מתקלקלים, שהולכים לטעות, הולכים לאיבוד. שזה בעצם מה שקורה איתנו כאן בעולם הזה. אנחנו בדרך, ויש לנו גם הרבה מאוד מקומות שאפשר לטעות בהם ולהיקשל בהם. ויש את הדרך הנכונה, את הדרך הראויה, שזה מה שבא הסיפור הזה ללמד אותנו. אז עד עכשיו ראינו שהוא נרדם בעיקר, נרדם ואכל תפוחים ודברים כאלה. ביום האחרון, בפעם השנייה, בהזדמנות השנייה, והרי כל פעם שניתנת הזדמנות והיא לא מנוצלת, אז הפעם באה נהיית יותר קשה, יותר מורכבת, יותר מסובכת. ביום האחרון היה הולך לשם וראה מעיין הולך והמראה אדום והריח של יין. ושאל את המשרת, ראית שזה מעיין? וראוי שיהיו בו מים, והמראה הדמומית והריח של יין, והלך וטעה מהמעיין, ונפל וישן מיד כמה שנים, עד 70 שנה. כאן אנחנו הולכים ומסתבכים עוד יותר. בגלל שמקודם, בנפילה הקודמת, איזה נפילה הייתה? נפילה של תאוות. תאוות, יש תאוות. ראה תפוח, כזה אדום, כזה מתוק, אכל אותו. סוג של ביטוי, לעובדה שהתאוות יכולות להסיט את האדם מהמסלול שלו בעולם. האדם בעולם הזה הוא בעצם שליח. שליח, היא נשלח למשימה מאוד מאוד חשובה. והנה, הנה, הנה, פתאום קצת שמים לו ככה איזה תפוח נחמד, איזה הוגיה, קצת על האש, וכבר אין עם מי לדבר, וכבר הוא יושב ושוכב אפילו ונרדם, ולא שם לב לשליחות שלו, ויכול להעביר את ימיו ושנותיו תוך כדי כניעה לתאוות שלו. אז מהירים אותו את האדם. מהירה אותו, אומרת לו, מה עשית? איך אתה נכנע לתאוות שלך? העירה אותו, אומרת לו, עכשיו תיזהר, תיזהר. אל תירדם. אל תשתה יין ואל תירדם. כלומר, יש שלב שבו באמת אפשר להתגבר על התאוות. התאוות הן חזקות, הן מושכות את האדם כלפי מטה, אנחנו מכירים את הדבר הזה, אבל עם לא הרבה מאמץ, אדם שיש לו קצת כוח רצון יכול להתגבר על הדבר הזה, זה לא דבר פשוט, אבל זה גם לא דבר מאוד 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 מסובך ובלתי אפשרי. בסדר, אפשר. אדם יכול להתגבר, אדם הוא לא חיה, הוא לא עובד לפי אינסטינקטים, יש לו יכולת להנהיג את עצמו, וזה אפילו מדרגה לא רק שייכת ליהודים, גם לגויים. מצפים גם מגוי שידע לכוון או לבסט או לשלוט, לפחות לרסן את התאוות שלו. אבל הפעם זה כבר הרבה יותר מורכב. כי הפעם כבר אין לנו עסק עם תאוות, אלא יש לנו עסק עם שכל. הרי מה קורה כאן? מה קורה? הוא רואה מעיין. מה רואים מול העיניים? היא אמרה לו, אל תשתה יין. הוא רואה מעיין. מה רואים מול העיניים? אדום. מה מריחים? אבל מה ראוי שיהיה? סבור, מה? ראוי, כאן, שיהיה מים, לא הגיוני. כתוב כאן מעיין. מעיין יש מים, זה הגיוני, זה הלוגיקה. נכון שאני רואה משהו אחר, אני מריח משהו אחר, החוויה היא אחרת, אבל השכל אומר לי שכאן ראוי שיהיה מים. אז הוא שותה ונרדם. ובעצם כאן רבי נחמן רומז, קודם כל נגיד למה הוא רומז, לאיזה פרשייה בתורה הוא רומז, ואחרי זה נגיד לאיזה נקודה בנפש אצלנו השורות האלה מכוונות. כמובן שכאן הכוונה לחטא אדם הראשון. שחטא אדם הראשון הוא מורכב משני צדדים. יש בו מרכיב של תאווה, כי תאווה הוא לעיניים. אבל יש בו גם מרכיב מאוד מאוד משמעותי של הקדמת הדעת לחיים. אדם הראשון, אני אגיד את זה במילים שלנו, מקבל ידיעות כאלו לפני שיש לו מספיק חיים כדי לקלוט אותם. והידיעות האלו מרדימות אותו. ככה אומר רב צדוק, כתוב שהקדוש ברוך הוא הפיל תרדמה על האדם, ולא כתוב בשום מקום שהוא יתעורר. המשיך לי שם. אדם הראשון אוכל מעץ הדעת, כלומר, אני אגיד את זה, מסביר את זה במושגים שלנו, הוא מקבל ידיעות, אבל אני אסביר את זה. תראו, פעם נסענו באוטו, אשתי ואני, ובדרך דיברנו על תשלומים. צריך לשלם פה ופה, צריך לשלם למעון, צריך לשלם לזה, אולי זה היה סביב שעברנו דירה, אז תשלומים לדירה, למי שקנינו, לקבלה, לא יודע, כל מיני דברים, סכומים. מאחורה ישבו הילדים, הילדה אחת שמה, והיא, מה זה נלחצה? מה? אתם חייבים כל כך הרבה כסף? אז מה יהיה? איך תשלמו? אז יקחו אתכם לכלא אם לא יהיה לכם, ככה. אני אומר לך, חמודה, בסדר, אנחנו חייבים, אבל יש לנו איפה לשלם, יש אנשים. עכשיו, היא, עולם המושגים שלה, הוא מגיע לעשרה שקלים. כאילו, שמקבלים מסבא לדמי חנוכה, לדמי זה, כאילו, עדה קטנה. אז עשרה שקלים, היא בשבילה, מה היא תעשה עם עשרה שקלים? וואו, כל כך הרבה דברים, היא יכולה לקנות גם בזוקה, וגם איזה בובה, וגם זה. גם עשרה שקלים היא ככה מתקשה לנהל, בגיל שהייתה אז, אני יודעת כמה, שבע, משהו כזה. אתה פתאום מפיל על ילד מושגים בדעת שאין לו כלי קיבול להכיל אותם בחיים, זה מפרק אותו, הוא נורא מתחיל להיבהל. זה עכשיו הבאתי לכם דוגמה קטנה, בכסף. מה קורה כשילד נפגש עם מושגים של מין, שקשורים לקומת דעת הרבה יותר מתקדמת, אדם שהוא מבוגר, אז הוא יודע שהמין, האישות, זה חלק, מרכיב מסוים, עם מערכת יחסים הרבה יותר גדולה ורחבה של אהבה וקרבה וכו' וכו'. וכשנופל על ילד דבר כזה, כשקומת הדעת, ילד יודע משהו לפני שהוא חי אותו, זה הרס, זה נקרא לאכול מעץ הדעת לפני עץ החיים. זה החטא. בסדר? אז מה העונש? העונש, שלום ראשון זה שלא יהיה דעת. אכלת מעץ הדעת לפני עץ החיים, העונש חרב מתהפכת ליד עץ הדעת, והדעת נהיית מאוד מאוד אקסקלוסיבית. רק מעטים יודעים, רוב העולם היה עם הארץ, במשך אלפי שנים. לא ידעו כמעט כלום. רק מתי מעט, בעם ישראל היו יותר כמובן, אבל היום, רק חשוב שנדע את זה, היום אנחנו חוזרים, חלק מהתיקון של כל העולם, שהעולם הוא הולך ומתקדם ומתקן את החטא של האדם הראשון, אנחנו חוזרים לאותה נקודה. שהיום, הידע הוא זמין, יכול לדעת הכל על מה שאתה רוצה. הכל זמין. מעולם לא היה דור שבו הידע היה כל כך זמין. הרי פעם כדי, פעם, לפחות אותנו בבית הספר היו מלמדים איך להשיג ידע. היו ממש מלמדים איך מחפשים באנציקלופדיה, הולכים לספרייה, מה שואלים את הספרנית, איזה מדפים לגשת, איזה ספרים עוסקים באיזה נושא. היית צריך לדעת איך אנציקלופדיה עברית, מאיפה פותחים, מה הערכים, איך לחפש. לימדו אותנו איך, חלק מהעבודות שהיינו צריכים להגיש בילדים ביסודי, היה גם לתאר איך הגעתי אל מה שהגעתי, אל הידע. היום, זה, כן, הבת שלי, אתה צריך לעשות עבודה על שכונה בירושלים. אז התחלתי להגיד לה, אין בעיה, אנחנו גרנו בקירת משה, בוא נעשה עבודה על קירת משה, והתחלתי ככה זה. סתם בסוף בשביל העבודה, אז רציתי תמונות של השכונה, אמרתי רגע נעשה בגוגל קירת משה, יצא לי עבודה על השכונה, סודרת, יש איזה אתר עם כל השכונות של ירושלים. אמרתי זה חבל, תראי את זה. הכל מונח, הכל זה, אז יש שם עבודה אחרת, איך לנהל את הידע. והעבודה היום המוסרית זה איזה ידע אני יכול לאכול ואיזה ידע יזיק לי. איזה ידע הוא מתאים למדרגת החיים שלי ואיזה ידע אני אומר, אם אני יודע את הידע הזה רק יזיק לי. אני רוצה להימנע ממנו, אני רוצה לשים לעצמי מחסומים. השכל, אנחנו מאוד מאוד מייקרים את השכל, אנחנו לומדים תורה בשכל, אבל השכל הוא לא הכל. הוא חלק בעייתי. מה הבעייתיות של השכל? הבעיות של השכל זה שהוא תובע בלעדיות. הוא תובע בלעדיות. אין לו ענווה. אין לו ענווה. הוא איבר חשוב מאוד השכל, ודאי, אנחנו לומדים ומשכילים, ורבי נחמן בעצמו אומר, הוא תורה א' וכותב מוהר"ן, איש הישראלי צריך להסתכל בהשכל של כל דבר, לראות כל דבר מהחוכמה, אבל השכל יש לו בעיה אחת, הוא תובע בלעדיות. מה שהוא לא מבין, הוא טוען שזה לא קיים. לא קיים. אם הוא לא מבין את זה, אז זה לא קיים. משל למה הדבר דומה ל... איזה... שמעתי את המשל הזה מאיזה חבר, ש... כאן יש איזה אי כזה קטן, ויש איזה... שומר על האי, מגדלור, שדואג שלא יגיעו לאי כל מיני דברים מזיקים, כל מיני דברים לא טובים. יום אחד השומר הזה החליט טיפה יותר להתפרע, לקח, הלך, גנב איזה ג'יפ, ומתחיל להסתובב באי, והוא לא נתן לשום דבר להיכנס. כל מה שלא נראה לו, הוא לא נתן להיכנס. ככה גם השכל. השכל הוא כלי חשוב מאוד, אבל הוא מאוד מאוד מוגבל. הוא מאוד מוגבל. השכל יכול, קודם כל, להתעסק רק בדברים שמונחים לפניו. הוא לא יכול להתעסק בדברים שלא מונחים לפניו. מה שמונח לפניו, הוא יכול לנתח. שולחן, אין בעיה, בוא נשאל. אריסטו אומר, יש ארבע שאלות שהחכם שואל על כל דבר. מי עשה אותו? למה עשו אותו? איך עשו אותו? ולמה עשו אותו? מי עשה את השולחן? הנגר. כן? איך עשו את השולחן? לקחו עץ וחתכו וחיברו ברזלים. כן? למה עשו את השולחן? כדי שאפשר יהיה להניח עליו ספרים. ומה את הרביעי? ממה עשו השולחן? החומר, כן, עץ וכאלה. החכם יודע איזה הוא, אומר אריסטו, איזה הוא חכם, היודע הדבר בסיבותיו. לוקח דבר ומפרק אותו לסיבות שלו. השכל הוא ליניארי, הוא מפרק, הוא לוקח כל דבר ומפרק אותו לגורמים שלו. אבל יש חוכמה שהיא מעל השכל. משהו שהוא אינטואיטיבי, כללי, פנימי, עמוק. אתה לא יכול להסביר את זה בשכל. זה מעבר לשכל. קוראים לזה אמונה. ככה קוראים לזה. והאמונה היא מעל השכל, היא לא שכל ולא רגש, היא מעל השכל. השכל יכול לגעת, להסביר חלק מדברי האמונה, אבל זה לא הכל. אף אחד לא מוסר את הנפש על דברים שבשכל. אחד ועוד אחד שווה שלוש. לא רוצה, תמסור את הנפש, אני אמסור, לשם יחוד כל שמריחו, אחד ועוד אחד שווה שלוש. אתם מכירים איזה מתמטיקאי שמסר את הנפש על אחד ועוד אחד? הפוך אנחנו מכירים. גלילאו גלילאי, אמרו לו, תשמע חבוב, או שתגיד שכדור הארץ לא מסתובב, או שנהרוג אותך, אז הוא ריד את הראש, שיהיה. אחרי זה בצד בצד הוא לחש לחבר שלו, אף על פי כן, נוע תנוע. בסדר, אבל כדי שלא יהרגו אותה, אז הוא יחמו יחל, מה אפשר לעשות? תנסה להגיד ליהודי, שמע ישראל השם אלוהינו, השם שתיים. אין מצב. שרוף אותו, שרוף. תהרוג אותו, תהרוג. אין דבר, אני לא אכפור בעיקר. כי זה משהו מעל השכל. מתן תורה, זה שכל, מתן תורה זה התגלות. וכשהשכל מתחיל לחגוג ולטבוע בלעדיות, כאן מתחילות כל הבעיות. רבותיי, איך התחיל חטא אדם הראשון? מאיפה הוא התחיל? ממה? מה אמר הנחש? אמר לו, תשמעי, זה לא הגיוני. לא הגיוני, מה שאת מספרת זה לא הגיוני. לא יכול להיות שהוא אמר לכם, לא לגעת, הנה אני נוגע ולא קורה לי כלום, איך זה? זה לא הגיוני. הוא מתחיל להיכנס איתה בטוען ונטען. ככה אומר רבי נחמן במקום אחר, ככה אולי ככה, מתחיל לפלפל איתה כל מיני פלפולים, ברגע שאתה מתחיל לפלפל כל מיני פלפולים, מי שבעצם נכנס לכאן ושולט כאן זה השכל, והאמונה בורחת. האמונה היא מעל השכל, גם כשהשכל אומר הפוך, האמונה תגיד ככה, והיא מאמינה ולא מוותרת, זה משהו הרבה יותר פנימי, הרבה יותר עמוק. זה כמו שיגידו, ינסו, בקשו לך להסביר למה התחתנת עם אשתך. אז מה הייתם אומרים על בן אדם כזה שיוציא לכם מהמחשב טבלת אקסל? אומר לכם, תראו, זה בדיוק לפי כל התכונות, אני מיליתי, ויצא לי התוצאה הכי גבוהה. אז אפשר להגיד לו, תמשיך את הטבלת אקסל, ואנחנו עכשיו נראה מה יהיה גם ההמשך של הקשר שלכם, ואיך תגיעו לאיזה יועץ ניסויים בדחיפות. יש ודאי דברים שבשכל, ודברים... אבל בסוף קורה שם משהו שהוא הרבה יותר מהשכל. קורה שם איזה משהו שהוא פנימי, שהוא עמוק, שהוא נקודת האמונה שבנפש. ולכן ההתמודדות עם שכל היא בעייתית. כי מצד אחד, ודאי אנחנו עובדים עם שכל ולומדים והוגים ומתקדמים ככה. אבל מצד שני צריך לדעת שהשכל הוא מבואה למשהו הרבה יותר גדול ממנו. והוא האמונה. האמת שמי שהולך לכל אורך הדרך בכיוון הזה, זה הכוזרי. מדהים כמה שכאן רבי נחמן קרוב לדבר הזה. הרי המלך כוזר, הוא יש לו שאלות פילוסופיות. מי האלוהים הנכון ומה המעשה הנכון? הוא כולו כזה אחוז בפילוסופיה. אז הוא קורא לכולם, ואז הוא קורא לחבר, אומר לו, טוב, דבר. אז מה החבר אומר לו? האלוהים שלנו זה האלוהים אשר הוציא אותנו ממצרים. אמר המלך, ידעתי, אסור היה לקרוא לך, איזה גרוע אתה. וכי לא היה לך לומר שהאלוהים שלכם זה האלוהים שברא שמיים וארץ, והוא הכי חכם והכי גדול? והכוזרי אומר לו במילים שלנו, תשמע חבוב, עזוב אותך מכל הראיות שלך, מכל ההוכחות, שים אותם בצד, תן לי יד, וצא איתי לטיול. בהיסטוריה, בגיאוגרפיה, בנפש. אני לא יוכיח לך שיש אלוהים, כי אין הוכחה שאפשר להסתור אותה, אני אעביר אותך את חוויית האמונה, דרך סיפור. לכן גם רבי נחמן כותב כאן סיפור. ואחרי שנגמור לספר את הסיפור הזה של עם ישראל, אם הוא דיין לך שאלות, נדבר. בסדר? לא, לא, תן לי ראייה. אין ראייה שאי אפשר לסתור. אין ראייה. היום המדע חושב ככה, מחר הוא חושב אחרת. אין ראייה שאי אפשר לסתור. אבל חוויית אמונה, שהיא לא חד פעמית, שהיא נמשכת לאורך זמן, במשך אלפי שנות היסטוריה, היא חוויה יותר חזקה מכל דבר. מישהו מכם פה בירר את הסוגיה מבחינה מדעית, לוגית, שהוא בן של ההורים שלו? אתם מחזיקים בדיקות ביד? יש לך הוכחות לדבר הזה? מישהו כאן? לא, לא. זאת אומרת, סגור, ודאי, מה, יש פה, זה מבפנים. לא צריך בכלל, הפוך, אם אני צריך להביא ראייה על משהו, זה עדות למה? שזה חלש. משהו שהוא ודאי, לא צריך להביא לו ראיות. משהו שהוא מבפנים, הוא לגמרי, הוא סגור. הוא הרבה יותר מכל ראייה שתביא לי, זה מה שקוראים תביעות עין. זה. אבל השכל מתעקש להגיד, לא. אם אני לא מבין את זה, זה לא קיים. תראה לי את אלוהים. אלוהים יכול להרים אבן שהוא לא יכול להרים? לברוא, מכירים את השאלה מתחכם? אלוהים יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים? התשובה היא כן, והוא יזרוק אותה עליך, עם השאלות שלך. כן? האדם, האדם שעוד לא גמר להבין איך הוא בעצמו עובד, עוד לא גמר להבין את הכזית מוח שיש לנו, וכנראה אנחנו מנצלים מעט מאוד גם מהכזית מוח, עוד לא גמרנו להבין איך העולם הזה עובד, הרי אתם יודעים שסביב... סביב ניוטון, סר אייזק ניוטון, שהיה גדול הפיזיקאים בהיסטוריה. אבל אחריו, המדע סבר שהוא גמר לפתור פחות או יותר את כל הבעיות בעולם, נשאר לו עוד קצת, והוא יבין איך העולם עובד. ואז הגיע איינשטיין והפך את הכל, עם תורת היחסות הראשונה והשנייה, ואחריה הגיעה תורת הקוונטים, והיום המדע יודע שהוא לא יודע. אני לא כזה מדען גדול וגם לא כזה מדען קטן, אבל קצת אני קורא וקצת מתעניין. והיום מתעסקים הרבה מאוד בתורת האי-וודאות. מדברים על זה שאלקטרון יכול להיות בשני מקומות בבת אחת, שגל, אור יכול להתנהג גם כגל וגם כחלקיק. פשוט מושגים זה כמו מדע בדיוני, בתוך הפיזיקה, והעניין שגשרים עובדים לפי זה. כלומר, יש כל מיני דברים שבמציאות עובדים לפי הסברות שהן סברות באמונה לגמרי, כבר עוסקים בדברים שהם לגמרי אמוניים, שדברים, אחת הסברות בפיזיקה, שדבר מתנהג מבחינה פיזיקלית, באופן שאתה מסתכל עליו. אם אתה פונה אל האור כחלקיק, הוא יתנהג כחלקיק. אם אתה פונה אליו כגל, הוא יגיב לך כגל. זה ממש יכולת ההשפעה של האדם. ועוד יש בזה הרבה, כדאי לכם לקרוא בקצת פרסומים בדבר הזה, ממש מראים איך העולם הוא, מבחינה פיזיקלית, מדברים כבר אמונה. אז היום המדע יודע שהוא לא יודע, וכבר מדברים על דברים שהם, יש כל מיני גיאומטריות שמדברות על... העובדה שדווקא קווים מקבילים כן נפגשים. איך זה יכול להיות? צריך לומר, לא יכול להיות, קווים מקבילים, לא, נפגשים, אל תשאל שאלות. גם מהירות האור של איינשטיין דבר לא הגיוני. אם תאיץ חלקיק במהירות האור, אז הוא יעמוד בזמן. איזה מין דבר, מה זה יעמוד בזמן? מה, איך זה? אתה כבר המוח מתחיל קצת להישרף מהדברים האלה. השכל קיבל ענווה במאה ה-20 ו-21, אבל לפני כן, במיוחד בתקופה שרבי נחמן דיבר, אקדמיה יודעת הכל, היא תפרש את הכל, הכל ברור, הכל ידוע, והשכל טוען לבלעדיות. ואנחנו אומרים, מעל השכל, גבוה גבוה מעל השכל, יש אמונה. ואם בת המלך אמרה לך, אל תשתה יין, וזה יין, אז אתה לא שותה יין, ולא מתחיל להתחכם, ואומר, אולי ראוי שיהיה כאן מים, ולפי הפלפולים והסבורס שלי, זה בטח מים שמישהו שם שם איזה מי ורדים, והפך אותם לצבע אדום. וכל הפלפולים וכל הסיבוכים. ההליכה אחר השכלים הללו הרדימה את האדם. החוש שמשאיר אותנו חיים, ערניים, זה חוש האמונה. ואחרי שהאדם הראשון בחר ללכת אחרי השכל בי שיש לו חיים, הוא נרדם. והאנושות, ככה הוא כותב, בוא נקרא את זה עוד פעם, והלך וטעם מהמעיין, ונפל וישן מיד כמה שנים עד 70 שנה. והיו הולכים חיילות רבות עם השייך להם, השנוסע אחריהם, והמשרת התמין עצמו מחמת החיילות. ואחר כך הלכה מרכבה ועגלוצה, ושם ישבה בת המלך ועמדה שם אצלו. תכף נדבר על זה, אבל מה זה אותם חיילות שעברו? אנחנו רוקדים פה על שני המשלים, גם על האדם הראשון, אבל גם על האדם עצמו של עלינו. האדם הראשון זה מאוד מאוד ברור שהכוונה היא 2000 שנים שעברו על האנושות וישנה. יש פה תנך? איפה תנך? תנך. שם בעזרת נשים. אם איזה... תוכל להביא לי... תוכלי להביא לי תנך? שם, הנה, לזה. אני רוצה פשוט ל... מולך, מולך. תודה רבה. תודה. תראו מה הכוונה שהאנושות הלכה לישון. כמה יש כאן? כמה שנים יש פה? מקריכה לקריכה, כמה שנים יש פה? אה? 3,000 שנה. מבריאת העולם עד חורבן בית ראשון יש לנו קרוב ל-3,000 שנה. ספר הזה 3,000 שנה. עכשיו תראו, זה זה 2000 וזה כל השאר. 1000. זה 2000 כי אברהם אבינו זה 1948. אברהם אבינו נולד. 1948 לבריאת העולם זה אברהם אבינו. וכל השאר. אתם מבינים מה זה הלכו לישון? דורות שלמים עברו עוד דור ועוד דור. 2000 שנים. נוכרים. ישנים לגמרי. עד שמגיע אברהם ומעיר את העולם. מי העיר ממזרח צדק? על מי זה נאמר? על אברהם אבינו. אבל דורות שלמים ישנים. תחשבו, 2000 שנות היסטוריה. כלום. דרך אגב, זה בכלל נכון. כי כל פעם שעם ישראל בירידה, גם האנושות בתרדמת. אחת התקופות החשוכות בתולדות האנושות זה ימי הביניים. מדובר על 1000 שנים שהאנושות פשוט דרכה במקום. דרכה במקום. אנחנו מתקדמים היום ביום מה שהם לא התקדמו ב-100 שנה. ביום. הפיתוחים המדעיים שיש והחידושים ביום באנושות, זה לא 100 שנה שם. פשוט ככה. והאלף שנים האלו בעצם זה 1000 השנים של החושך הגלות העמוק ביותר בעם ישראל. אז זה לגבי האדם הראשון, אבל גם לגבי האדם עצמו. עוברות שנים, עוברים חיים. האדם רדום. וכאן רבי נחמן זועק, מלביש אצל בת המלך את הזעקה הגדולה מכולם. הזעקה על אובדן החיים. נכון, הרמב״ם כותב בלכות תשובה, שאדם יכול לשוב בתשובה גם בשנייה האחרונה. אבל מי יחזיר את הזמן? מי יחזיר את החיים שלא חיית? מי יחזיר אותם? חזרת בתשובה בשנייה האחרונה, בסדר, לא ניקח אותך לגיהנום, אתה... אבל חיים שלמים שהיו כאן, ונעלמו, מי יחזיר אותם? זה סוג של מעוות לא יוכל לתקון, כמעט מעוות לא יוכל לתקון, יש מצב שזה כן, אפשר לתקן את זה, אבל... אחר כך, הלכה מרכבה והגלוצה, ושם ישבה בת מלך, ועמדה שם אצלו, וירדה וישבה אצלו, והכירה אותו, והייתה מנערת אותו מאוד ולא ננער. ישן לגמרי, 2000 שנים, תקופת חיים שלמה, 70 שנה, אין לי מי לדבר. מקודם העירו אותו והוא נינר, מקודם סתירות קלות עזרו, קצת צעקות עזרו, קצת ייסורים עזרו, אבל פה התרדמה כל כך עמוקה של האדם, שאי אפשר להעיר אותו. אי אפשר להעיר, הקלקול כל כך גדול. אני גם אגיד לכם גם למה אי אפשר להעיר, כי כאן, עוד פעם, כאן מדובר על אדם שמה? שהולך אחרי השכל. מילא מקודם היה תאוות, אז מתאוות קל להעיר בן אדם, כי יגיד לו, תשמע, מה, עד מתי תהיה תאוותן? מה, אתה בהמה? יאללה, צא מזה. אבל כשהתאווה נהיה תאוות שכל, קשה מאוד להוציא מזה. קשה מאוד להשתחרר מזה, כי זה ממלא בהתחלה. מה? כן. עכשיו אנחנו לומדים במכון, לומדים מסכת פסחים. והגמרא במסכת פסחים, במשך דף וחצי, עסוקה לברר מה פירוש המילה אור. כתוב במשנה, אור ל-14 בודקים את החמץ. והגמרא מתלבטת מה זה אור. האם אור זה אור, או אור זה חושך. ומה המסקנה? שאור זה חושך. למה? כי הדבר היחיד שיכול להסתיר אור, זה אור. חושך לא יכול להסתיר אור. אם אתה שם את אמת התורה ואמונתה וקדושתה מול הקניבלים באפריקה, אז טוב, אין פה מה להתלבט. נכון? זה אור וזה חושך. אתה שם את התורה מול כל בהמיות וכל תאוותנות, אז זה אור וזה חושך, אין פה מה להתלבט. אבל שהתורה מול יוון, מול שכל, אז בא השכל של יוון ומסתיר את שכל התורה. כי זה גם שכל. אסתטיקה, מדע, פילוסופיה, זה מאוד מאוד יפה, זה מאוד מרשים. אז לכן, שואג הבתי הרמיים מעני, הדבר היחיד שיכול להסתיר אור זה אור. הדבר היחיד שיכול להסתיר את האמונה זה שכל. כי השכל הוא גם, יש לו איזשהו ממד רוחני. אז לכן כאן התרדמה היא קשה מאוד. היא מאוד מאוד קשה, קשה מאוד להעיר מתרדמה כזאת. חזל אומרים, אנחנו למעשה לא גמרנו להתמודד עד היום עם תרבות יוון. אנחנו היום בגלות אדום, אבל המוחין של גלות אדום זה יוון. אנחנו עד היום מתמודדים עם זה. העולם הולך ומתקדם יותר ויותר לאמונה. מבין שתוך השכל חייבת להימצא אמונה, גם עולם ערכי, עולם של ערכים, נשמה, פנימה, אבל אנחנו עדיין מתמודדים עם הדבר הזה. עם דעת שהיא לא שלנו, שמטשטשת אותנו. אז הוא רדום לגמרי. התחלתי להגיד לכם. לכן, יש מדרש שאומר על הפסוקים בברית בין הבתרים, שאברהם אבינו בתר את העיל, ואז כתוב, והנה, אימה חשיכה גדולה נופלת עליו. אז המדרש אומר, אימה זה מלכות פרס, חשיכה זה מלכות, אימה זה מלכות בבל, חשיכה זה מלכות פרס, גדולה זו מלכות יוון. יוון נקראת שם חשיכה גדולה. למה? כי היא אור. כי יש בה אור, והאור הזה הוא חושך גדול, כי הוא יכול להסתיר את האור האמיתי של עם ישראל, שזה אור האמונה והתורה. אז לכן קשה מאוד להעיר מישהו שהוא שבוי בתוך הקליפה של השכל. מה אתה רוצה? אני לא... עכשיו, כאן רבי נחמן רומז לזה, אבל במעשה מחכם ותם הוא הקצין את זה, לקח את זה לקצה הכי הכי אחרון. את המתח הזה בין התמימות של האמונה של התם לבין החוכמה של החכם, ובסוף הוא מנגיד ביניהם בצורה הכי הכי חריפה, כי בסוף הסיפור שם, במעשה מחכם ותם, המלך שולח לקרוא להם. והתם הוא תמים, זה ממש לא הגיוני, הוא אומר שהמלך שולח לקרוא לי, כי אני תם, אני אין לי, מה המלך צריך ממני? אבל אם המלך קורא לי, אני בא. אם המלך בחר לתת לי את התורה, אני בא. אם המלך אומר שאני סגולה מכל העמים, אני מאמין, אני הולך. מושכני אחריך נרוצה. אבל החכם, אתם יודעים, הם התחילו אותו דבר, ממש היו שני... כן. החכם, כשבא אליו השליח לקרוא לו, להגיד לו, המלך קורא לך, הוא אומר, המלך קורא לי, כל כך לא הגיוני. למה שהמלך יקרא לי? זה ממש מוזר. זה כל כך לא הגיוני, שזה מביא אותי למסקנה הכרחית, על פי לוגיקה, ועל פי מחשבה ליניארית, שבעצם אין דבר כזה. לא יכול להיות שהמלך קורא לי, ואם הוא קרא לי, אז זה תרמית. המסקנה היא שבעצם אין מלך. מה שהיה להוכיח. והוא צודק לגמרי. לוגית. אין מלך. לוגית. לפי שיטתו. ובזה הוא כפר בעיקר ואיבד את עולמו. אז קשה מאוד להעיר מי ששבוי בתוך הקליפה הזאת. לכן היא מנסה להעיר אותו ולא מצליחה. מה? כן, הוא התחבא, לא נרדם, הוא התחבא, לא? התמין עצמו. זה מה שאנחנו אומרים, אותם שנים, אותם 2000 שנים שההיסטוריה זורמת, זה כלום לא מהיר אותה, אין לו יצר טוב. גם היצר הטוב, האנושות דוהרת ודורסת והוא נאלץ להתחבא, וגם כנה לגבי אותם שנים של האדם, כאן אנחנו מדברים כבר על שלב כזה שזה כבר יצר טוב, אם אתה לא משתמש בו, פעם ופעמיים, אז הוא מתכווץ לו, כן? הוא מטמין את עצמו. אם האדם הוא מזלזל בו, לא מקשיב לו, אז הוא לאט לאט מתכווץ. כל פנים, ישבה בת מלך ועמדה שם אצלו, וירדה וישבה אצלו, והכירה אותו, והייתה מנערת אותו מאוד, ולא ננער, והתחילה לקבול עליו אשר כמה וכמה יגיעות וטרחות גדולות מאוד שהיו לו, זה כמה וכמה שנים כדי להוציא אותי, ובשביל אותו היום שהיה יכול להוציאני ואיבדו, והייתה בוכה מאוד על זה, כי יש רחמנות גדול עליו ועליי. אני רוצה להגיד כמה מילים על המילה הזאת, רחמנות. יש פסקה מאוד ארוכה בליקוטי מוהר"ן, שנקראת כי מרחמם ינהגם. זה פסוק בישעיהו. ורבי נחמן שם אומר שתכונת המנהיגות המרכזית בעם ישראל היא רחמנות. לא קריזמה, ולא רהיטות דיבור, ולא כל הדברים שאנחנו מכירים מתרבות הגויים, אלא תכונת המנהיגות המרכזית בעם ישראל זה להיות רחמן. ולכן דוד המלך ומשה רבנו וכל המנהיגים נבחנו בצון האם יש להם רחמנות. אז הוא אומר שם, ורחמן אמיתי זה רק משה רבנו שיודע על מי צריך לרחם ועל מי אסור לרחם גם. רחמנות זה, אפשר להסביר את זה בכל מיני כיוונים, אבל כנראה זה היכולת גם לסבול תהליכים. כי רחם זה מקום שבו מתרחש התהליך הכי משמעותי בגוף האדם, לידה. רחמנות זה רגישות, זה יכולת להרגיש את צער שכינה. והרחמנות היא הדדית. זה לא רק רחמנות על האדם שנרדם, זה גם רחמנות על בת המלך שהיא שבויה. יש רחמנות גדול עליו ועליי. וזו תכונת מנהיגות בעם ישראל. מי שרוצה להיות מנהיג בעם ישראל, הוא נבחן בזה, ברחמנות שלו. לפני הכל, לפני כל דבר. ולכן המילה הזאת היא מוזכרת כאן. לעתיד לבוא, מי שמאוד מאוד יפתח אותה, זה כמובן יהיה משה רבנו, שהוא יהיה גדול, גדול הרחמנים. הכינוי של משה רבנו, שנגיד אותו בסוכות, זה רעי המהמנה. נכון? הרועי הנאמן. זה שמרחם על הכבשים, מרחם על העיזים, הוא דואג לכל אחד למקום שלו. הרועי הנאמן, שמרחם על כל יחיד ויחיד מעם ישראל. אז היא קובלת עליו. כי יש רחמנות גדול עליו ועליי שכל זמן שאני כאן ואני יכול לצאת. אחר כך לקחה פצ'ילה, מטפחת, מעל ראשה, וכתבה עליו בדמעות שלה והניחה אצלו ועמדה וישבה במרכבתה ונסעה משם. אחר כך הקיץ ושאל את המשרת איכן אני בעולם וסיפר לו כל המעשה. קודם כל, השאלה הזאת היא איכן אני בעולם, היא שאלה, אדם מתעורר, איזשהו מקום באמצע החיים, איפה אני בעולם? זו שאלה ש... בוא נגיד ככה, זו שאלה כל כך חשובה, שהרמח"ל בחר לפתוח איתה את ספר מסילת ישרים. זאת השאלה, יסוד החסידות, לשורש העבודה התנימה, שיתברר ויתאמת אצל האדם, מה חובתו בעולמו? ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חיה. והנה עוד דינו חיים ודברי עברה, שחובת האדם בעולמו היא להתענג על השם וכו' וכו'. אבל בזה הוא מתחיל. פה הוא מתחיל. אתה פותח את ההתחלה של מסילת ישרים, זאת השאלה, איכן אני בעולם. אבל שואלים אותה בגיל 18 או בגיל 13, שאדם מתחיל ללמוד את תורת המוסר, זה המקום של השאלה. אדם שמתעורר בגיל 60, 70 ושואל את השאלה הזאת, איזה צער זה. איכן אני בעולם? עכשיו נזכרת לשאול את השאלה. ישנת. נרדמת, היית עבוד. סיפר לו המשרת כל המעשה שחילות רבות הלכו שם, והייתה כאן מרכבה, והייתה בוכה עליו, והייתה צועקת שרחמנות עליו ועליה כנ"ל. ובתוך כך הוא רואה את המטפחת הזאת. מה זה המטפחת? המטפחת היא, קודם כל זה מטפחת ראש. זה לא מטפחת כיס, מטפחת ראש. והמטפחת הזאת היא כתובה בדמעות. כלומר, הייתי אומר שיש כאן את הדבר, בת מלך מבינה שזהו, המגע הזה הבלתי אמצעי, היו דורות, היה זמן, היה שלב שעוד היה אפשר, שהוא יתעורר והוא יוציא אותה. עכשיו זה כבר מאוחר מדי. והיא צריכה להשאיר לו איזה משהו. צריכה להשאיר לו איזה משהו לשני למלכות הזה, והיא רוצה להשאיר לו את המשהו הכי, הכי, הכי קרוב אליה עצמה. היא כבר צריכה לנסוע מכאן, מסיבות שתכף נדבר עליהן, אבל היא רוצה להשאיר לו את הדבר, את הלבוש הכי, הכי קרוב אל המהות העצמית שלה. אז מה שהכי מבטא את המהות שלנו, זה הראש, נכון? ראש. זה הדבר שהכי מבטא את המהות של כל אחד מאיתנו. עשתה חידה כזאת, אני יודע. מה? תכף, לא, שנייה, תכף. אם אדם, לא, איך אפשר לזהות, אני מדבר. איך אפשר לזהות מי היה כאן? אם אני עכשיו אקח כאן, אצלם לכם את הכפות רגליים, ישים תמונות ככה במכון של כל הכפות רגליים שאתה יודע, נכון? כל אחד מבקש לבוא לזהות את הכפות רגליים שלו. טוב, חלק יצליחו, חלק לא, בטח. אולי אני אצליח לזהות את הכפות רגליים של עצמי, אבל של חברי אני כבר לא יודע להגיד, זה בטח, זה של מיארה, מי לא יודע. זה קשה. כנ"ל אותו דבר לגבי הידיים, וכנ"ל... ראש, כן. אפילו אם זה יהיה מאחורה. צלם את כולכם מאחורה, זה הראש. אבל יש כאן איזה משהו שהוא לבוש, שהוא מאוד מאוד קרוב למהות עצמה, והמטפחת כתובה בדמעות. בוא נגיד ככה, היה אפשר או בדם או בדמעות. לכתוב את המטפחת, ודווקא קצת, קצת הקלו מעלינו וכתבו את המטפחת בדמעות ולא בדם, למרות שיש כאן שתי אותיות שהן זהות. כלומר, הדבר הכי קרוב לדם שהוא לא דם זה דמעות. זה הנוזל הפנימי שיוצא מהגוף שלנו, שהוא לא דם, זה דמעות. מה זה? זה התורה. זה התורה. זה התורה. התורה, אומרת הגמרא מסכת שבת, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אנוכי ראשי תיבות, אנה נפשי כתבית יהבית. אנוכי ראשי תיבות, אנה נפשי כתבית יהבית. אני את עצמי, אומר הקדוש ברוך הוא, כתבתי ונתתי. הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו תורה, זה מין, טוב, שמו, יש לי כאן... דווקא היה פעם סוג הזה של הסברה מוזרה קצת גם כן, קשורה קצת לשכל, שכמו שמי שעושה את המכונת כביסה הוא נותן לך את ההוראות של המכונת כביסה, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם וההוראות של העולם זה התורה. נמצא שאנחנו כמו איזה מין מכונת כביסה כזאת, בכלל לא מתחיל מזה, אלא התורה היא עצמותו של השם יתברך, עד כמה שאנחנו יכולים להבין, קודש בריך הוא ואורייתא וישראל אחד הם, והקדוש ברוך הוא כתב את עצמו בתוך התורה. אותיותיה של תורה, הם, נקרא לזה הלבושין דמלכה הכי הכי קרובים, זה הכותונת הכי הכי דקה, המטפחת הדקה שצמודה לראש של הבת המלך, שהיא כתובה בדמעות. אפשר להרים את המטפחת, להרגיש אותה, להריח דרכה את בת המלך. השני למלכות מקבל כאן בעצם... סוג של הזדמנות נוספת מאוד משמעותית. מתברר שבאופן ישיר זה לא הולך. שבת המלך והשני למלכות לא צריכים להיפגש. שהנשמה והאדם, התיווך הזה ביניהם לא הולך. 2000 שנה מנסים דרך אברהם, דרך עוד לפניו, נוח. קדוש ברוך הוא, בוא נתחיל את הכל מההתחלה. יאללה, נמחק. אין תאוות, אין זה. נמחק את הכל. מה שהיה היה... נעביר את הכל, נמחה את הכל, ניקח את כל העולם, נטבול אותו במקווה, ונתחיל את הכל מההתחלה. יוצא נוח מהטבע, שוטל קרם, ומשתכר, ואז הבן שלו גם מסרס אותו, ואז מתחיל, כל העולם מתחיל להסתאב עוד פעם. לא הולך. מגיע אברהם, אולי זה הלך רק דרך אברהם, גם לא מצליח. יצחק, לא הולך. יש צורך לתת איזושהי מטפחת שדרכה אפשר יהיה לאחוז. בבת המלך. ועל המטפחת הזאת יהיה כתוב הוראות. יותר מהוראות. יהיה כתוב את העצם העצמות של בת המלך. תהיה כתובה שם במטפחת, ומשם יוכל להתחיל המסע מחדש. אחר כך, בתוך כך הציץ וראה שהפצ'לה מונחת אצלו ושאל מאין זה, והשיב לו שהיא כתבה עליו באדמעות ולקחה והרים אותה כנגד השמש. בכל מקום, חז"ל וגם כאן ברבי נחמן, השמש מבטאת מה? את עולם הטבע. עולם הטבע, עולם השכל הוא כנגד השמש. כתוב במסכת, לא זוכר איזה, חגיגה נראה לי, לא בטוח, שהגויים, לעתיד לבוא הגויים באים לקדוש ברוך הוא אומרים לו, מה זה הדבר הזה? זה לא פייר, מה, אתה ככה... נותן לעם ישראל גן עדן וזה חופשי ואנחנו כלום? תן לנו גם איזה מצווה. לא הבאת לה, אמר הקדוש ברוך הוא, אין בעיה, בחייב, אתה רוצים מצווה? יש לי מצווה קלה, הוא שמה סוכה. תקיימו אותה. סוכה, אין בעיה, אנחנו הולכים הגויים, בונים סוכה. ואז כתוב שהקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן ארתיקה, חם להם, הם חם להם בסוכה, אני לא רואה, אין להם שבועים, מבעטים בסוכה ויוצאים. אמר להם הקדוש ברוך הוא, מצווה קלה ואתם בועטים, יאללה, לכו מכאן. הגמרא זה סוג של משל, כן? להיכנס לסוכה זה בעצם להיכנס לתוך מציאות של אמונה. ענני כבוד. אז הקדוש ברוך הוא אומר, בבקשה, בוא נראה, אתם נכנסים לאמונה, איך שנכנסים למצב של אמונה, השמש, האור, השכל מתחיל להפריע להם, להגיד להם, לא, זה לא יכול להיות, זה לא הגיוני, זה לא מסתדר, הם בועטים והולכים. השני למלכות לוקח את המטפחת ושם אותה כנגד השמש. ומבין שהוא עכשיו צריך להסתכל על המטפחת ולא על השמש. יש כאן דרך, הצעה אחרת לחיות את החיים, את החיים שלו מכאן ואילך. לא ללכת על פי שכל, או יותר נכון, לא לשים את השכל ראשון, אלא תפקיד השכל הוא לפרש ולהסביר כמה שהוא יכול, לא תמיד הוא יוכל גם, את תופעותיה של האמונה. אבל האמונה קודמת לכל. הופעת האמונה קודמת לכל. השכל, מה שהוא יוכל להסביר, מה שלא הוא יגיד בענווה, אני לא יודע, זה ככה, אבל אני לא יודע איך להסביר. לדוגמה, איך תסבירו נבואה? זה כל כך מבדר לראות את מבקרי המקרא, מפרשים את המקרא. הרי מבקרי המקרא, הם, הרב ציודה אמר על המדע הזה, שאם הוא לא היה, אם זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק. כן, זה פסבדו מדע, זה לא מדע. כי באים אנשים שהם לא מאמינים לא בקדושה, ולא בנבואה, ולא ברוח הקודש. הם דוקטורים למקרא ולתנך וכל הדברים האלה. ואז יש להם קושייה, כי איך יכול להיות שישעיהו מנבא על עוד, מדבר על עוד דברים שעוד 300 שנה. תשובה, יש שתי ישעיהו. ישעיהו א' ישעיהו ב'. תשובה הגיונית. ויש גם, הדפים גם התבלבלו, האורך התבלבל בדפים, ונכנסו לכאן דפים מספר אחר, וכל מיני זה, והנה הקרוסטיכונים כאן דומים, והתקבולת היא דומה, בלה בלה בלה. למה? כי נבואה זה דבר שאי אפשר להסביר אותה בשכל. זה אמונה. כן? אז יעשו הכל כדי לא להגיע לנקודת האמונה, ולהישאר בשכלי. ואנחנו אומרים, השכל, מה שהוא יכול להסביר, יסביר, ותבוא עליו ברכה, וצריך להסביר, צריך להסביר את המצוות וטעמי המצוות. מה שהוא לא יודע להסביר, הוא יגיד באמונה, אני לא יודע להסביר, וזה ככה, גם אני לא יודע להסביר. כן.
דמעות, נכון? ואם יש קשר גם למה שחזר אומרים, ששאר דמעות לא נמנע.
כן.
יש קשר
דמעות, כאן בסיפור זה תמצית החיים, כלומר משהו שהוא תמצית החיים שעושות מהאדם החוצה. שזה רומז לבחינת האמונה. אמונה שווה חיים. החיים עצמם, בוא נגיד ככה, גם אם אני לא יודע איך הגוף שלי עובד, אני לא יודע. אני יודע באופן, אבל לא יודע לגמרי איך זה עובד, אף אחד לא יודע איך התאים, אני אגיד ככה, אף אחד עד היום לא יודע למה קורה סרטן למי שקורא לסרטן, שכולנו נהיה בריא. מה קרה לגוף שהוא התחיל להשתגע? למה התאים מתחילים, במקום להתחלק בצורה מסודרת, להתחלק בצורה מופרעת? אנשים בריאים, אנשים נורמליים, לא אנשים שלקחו עצמם גורמי סיכון, אנשים נורמליים, פתאום הגוף שלהם התחיל להשתגע, למה? אף אחד לא יודע. אף אחד לא יודע גם למה הגוף עובד, איך עובד שהוא בריא. בסדר, זה שאני לא יודע איך הגוף שלי עובד, זה לא מפריע לי מלחוות אותו חי, בכל רמח ושסה. דמעות זה נקודת החיים הפנימית שיוצאת החוצה. ולכן זה רומז בעצם לתורה ולאמונה וכו'. שכל זה איבר, חשוב, יקר, אבל מסוים ומוגבל. מעל השכל יש חוכמה בין הדעת ומעליהם יש כתר. כתר זה הרצון, זה האמונה, זה האלמודה שלנו, זה הנקודה הפנימית. שכל הוא גילוי, גילוי חשוב, שלויות, אבל סך הכל גילוי. וראה וישינו שכתבה עליו בהדמעות ולקחה והרים אותה כנגד השמש והתחיל לראות את האותיות וקרא מה שכתוב שם כל כבלתה בצעקתה כנעל ושכעת איננה שם במבצר, היא כבר לא במבצר הבת מלך, היא כבר לא באיזה מבצר שכנראה הוא יותר גלוי, אפשר יותר להגיע אליו כי אם כשיבקש הר של זהב ומבצר של מרגליות שם תמצאני וישיר את המשרת והניחו והלך לבדו לבקשה והלך כמה שנים לבקשה. מה זה הר של זהב ומבצר של מרגליות? אנחנו נדבר בעזרת השם לא בשבוע הבא, כי אני במילואים, או בעוד שבועיים. אבל בשבוע הבא יש כאן יום עיון גם לראש שנה. אבל אנחנו כאן מגיעים לשלב שבו גם המשרת כבר לא עוזר לך. יש שלב, הגמרא אומרת, תמה זכות אבות. מה הכוונה תמה זכות אבות? האבות, אברהם, יצחק ויעקב, עשו מעשים, מעשה חסד, מעשה יושר, מעשה מוסר. זה משפיע. הרושם של האבות משפיע גם על הבנים. זכות אבות זה ההשפעה החינוכית של האבות על הבנים. אבל יש שלב שבו ההשפעה הזאת היא כבר לא מועילה. היא כבר, זה כבר רחוק מדי. גם כאן, המשרת הזה, הקול הפנימי הישר של האדם שנמצא בתוכו, זה קול פנימי שהוא צריך, שיזרקו לו קצת מדי פעם איזה דברים שיחיו אותו, אבל אם מתעלמים ממנו פעם אחרי פעם אחרי פעם, אז הוא משתתק. ואז מתחיל מתחיל מהלך שבו האדם צריך לחפש את שורש נשמתו ואת עצמיותו, כשהקול הפנימי שעד היום עזר לו כבר מאוד 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 מינורי, הוא צריך לצאת לדרך לבד, לגייס את הכוחות מעצמו, לפנות עוד יותר פנימה, והחיפוש הזה הוא חיפוש קשה, חיפוש כואב, אבל אנחנו נראה שהוא חיפוש אי אפשר בלעדיו, ושגם בסוף הוא מצליח. סגור ואמצו, לילה טוב.